קשת, כל שידורי תורה. יום שני, שיעור בפרשת השבוע, שיעור יינתן היום על ידי הרב דוד נתיב.
שלום שלום, אנחנו מתחילים היום את הספר השני של החומשים, חומש השני, ספר השני בתורת משה. בספר השני אנחנו עוברים מדיון בספרם של יחידים, ספר בראשית, שהסתרע על פני 2300 שנה, על פני מרחבי הגלובוס כולו, שהלך והתמקד בארץ הזאת, בזרע אברהם, אבל עדיין זהו ספרם של יחידים. משפחת אדם הראשון, משפחת נוח, משפחות אברהם, יצחק, יעקב, יוסף. כאן מצאנו התבוננות בדמותיהם של יחידים. ספר שמות הוא ספרו של עם ישראל. עברנו למעגל חדש, וגם הפיתוי עם בני ישראל מופיע כאן בפתח הפרשה לראשונה. האמת היא שגם מסגרת הזמנים מיוחדת, ופרקים א' וב' שפותחים את הפרשה עוסקים בפרק זמן של כ-200 שנה. ראשיתו של הספר ואלה שמות, והוא מתחבר לאירועים של סוף ספר בראשית, שמות בני ישראל הבאים מצרימה. וזאת רשימה שמביאה אותנו לספר בראשית פרק מ"ו, ירידת בית יעקב למצרים. בעצם בשבעה פסוקים הכתוב מספר לנו את סיפורו של עם ישראל שירד ב-70 נפש למצרים ויוצא היום כעם רב מאוד. ובכלל זהו הביטוי החוזר, הריבוי הגדול שעם ישראל מתרבה בו במצרים. ההתרבות הזאת מתרחשת לאורך כל התקופה, אבל יש להבדיל בין 100 שנים ראשונות לערך מתוך אותם 210 שבהם עם ישראל חי חיים טובים במצרים, שהרי בצילו של יוסף, עד שהגענו לוויה מות יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא, החשבון פשוט מלמד אותנו שיוסף היה בן 39 שמשפחתו ירדה אליו למצרים, ועכשיו הוא נפטר בסוף ספר בראשית בן 110, 71 שנה. לא די בכך, וים את יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא, ורק ימיו של לוי ידועים לנו מתוך המשכו של ספר שמות שהיה בן 137 במותו. אנחנו צריכים להוסיף כ-25 שנה לאחר מות יוסף, וים את יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא, 100 שנים טובות שחיים בצילו של יוסף. מידך, ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף, בין אם לא ידע ובין עשה עצמו שלא ידע, פרק חדש מתחיל, משטר חדש עם כללים חדשים, שהריבוי הטבעי הגדול, הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו, היה עילה או סיבה אמיתית, היא תהיה הסיבה אשר תהיה, כשהביאה אותם להבה נתחכמה לו. אי אפשר היה שעם מצרי שחי 100 שנה בערך בשכנותו של עם בני ישראל, עם שאת מיטב כישוריו וכישרונותיו בדמותו של יוסף בן השאר, שהביא ברכה למצרים, הנה ככן פתאום יקומו על שכניהם שחיו בצילם ובטובתם כל הזמן, יקומו עליהם להקותם. זהו תהליך, ולכן היה פה תהליך מדורג. הגזרות החלו קודם כל בעבודה. עבודה שגרתית. ותבעו שהמלך מגייס עובדים מקרב האוכלוסייה הנוכרית כדי שיעבדו לטובת המלכות. אבל לא עבר זמן רב והעבודה הזאת הפכה להיות עבודת פרך. עבודה שבאה להמעיט את ריבוים של ישראל, הן ביצירת מועקה קיומית והן בהתשת הכוחות הפיזיים גם יחד. כשהדברים הפכו להיות עבודת פרך, זו הפכה להיות עבודה שהיה לה גם לחץ פסיכולוגי אדיר. כשגם אלה לא הועילו, וכאשר הם התרבו אף על כל אלה, הנה אנחנו מוצאים ניסיון להשמדה ישירה. לא השמדה עקיפה באמצעות עבודה או עבודת פרך, אלא השמדה ישירה. בשלב הראשון בצנעה, זהו השלב המעביר את ההשמדה ממצב של פעילות עקיפה לפעילות ישירה. הנה אנחנו מוצאים פה ניסיון להשמדה באמצעות המילדות, המילדות שאמורות לשתף פעולה עם פרעו ולהשמיד את הבנים הילודים עוד בשעת לידתם. על הבנות הם יתגברו אחר כך והם יקחו אותם לעצמם. שאלה אינן משתפות פעולה, והתהליך הזה אינו עולה יפה. והכתוב מספר לנו שעל כל אלה הם הלכו והתרבו גם הלאה, באה הגזרה הקשה מכל, והיא הופנתה לעם כולו, כל הבן הילוד, היאורה תשליחו, וכל הבת תחיון. זה אולי היה השכר שאמורים היו המצרים להיגמל, לקיחת הבנות של הישראלים לעצמם, כאשר את הבנים הם אמורים להשמיד. התהליך הזה נמשך זמן רב, והפרק הזה נמשך כ-100 שנות שיעבוד, שהרי משה רבינו נולד בעיצומו של התהליך, כאשר התהליך היה בשיא עוצמתו, והוא מופיע בהמשך הפרשה בגיל 80, בעומדו לפני פרעה, והוא מתחיל לנהל את המסע ומתן. המסע ומתן הוא כאשר הגזרות נמצאות בתוקפן, במלוא אוזן, למתך שבמשך כ-100 שנה, 80 מכוחות ועוד מעבר לכך, כי התהליך לא התחיל בלידתו של משה, כל אותם 100 שנים שבהם התנהלו הגזרות המרות והנמהרות. אפשר לסכם ולומר ששהות עם ישראל במצרים נחלק לשניים, מתוך מניין רדו, 210. 100 שנים ראשונות, 100 שנים של שיעבוד, שהתפתח בהדרגה ממציאות של חיים טובים ושכנות טובה, למציאות של גזרות קשות ומרות, לעבר המציאות הקשה והמרה של השמדה טוטלית, שכפי שאנחנו יודעים, לא עלתה. פרק ב' איננו ממשיך את מערכת הזמנים לאחר פרק א', פרק ב' הוא בעצם מבט ואיזה זום, איזה פוקוס לתוך האירועים של פרק א'. וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי. אנחנו יודעים מי האיש. האיש הוא אמרם, ובת לוי היא יוכבת. הכתוב לא מזכיר את שומם. ותר האישה ותלת בן, ותר אותו כי טוב הוא ותצפינהו, ולא יכלה עוד הצפינו. הסיפור עם תיבת הגומש, עוד מעט נחזור אליה. ובהמשך, ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו. גם האחות שמה מוכר לנו מרים. בולט העניין ביתר שאת לעומת פתיחתו של הספר. ואלה שמות בני ישראל, ראובן, שמעון, ליהודה, כל הרשימה כולה. כאן פתאום האנשים הופכים להיות שקופים. האנשים הופכים להיות חסרי זהות. מציאות מוזרה. ולא היא. הכתוב בכוונה מתאר לנו פה מבט אל סיפורה של משפחה אחת, אירועים שקשורים בדמותה של משפחה אחת מתוך הגלות המרה והקשה. בגלות המרה של ההשמדה הפכו האנשים להיות שקופים, חסרי זהות, אנשים ללא שם. נכון שבדרך כלל לכל איש יש שם, כאן האנשים שקופים. הם ללא זהות, ללא מציאות עצמית. וכאן הם צריכים להפעיל את מיטב היצירתיות בחשיבה היהודית כדי לשרוד. וכאשר נאמר כל הבן, הילוד, היאור תשליחו, הם משליחים את הילד ליאור כמצוות המלך וחוקיו, אבל שמים אותו בתוך תיבה. בשום מקום בחוק לא נזכר שאסור להשליך את הילד בתוך תיבה. זהו התחכום היהודי שצריך היה מול גזרות אכזריות ומאוסתניות להישאר איתן ולהמשיך להתקיים. הוא חייב לקיים מצד אחד את גזרותיו של המלך, של חסדיו היו נתונים, מצד שני היו חייבים להיות מתוחכמים די כדי לשרוד בתוך אותה מציאות מרושעת. וכך הווה. ואכן הבן הזה שרד. הבן הזה נעקר מביתו ונלקח לבית פרעה. זהו בעצם סיפורו של האיש שעתיד להביא גאולה לעולם. 80 שנה לפני הופעתו, כפי שמספרת לנו הפרשה בהמשכה, הרי כבר אז הקדוש ברוך הוא מצרף ויוצר את תהליך הגאולה והישועה. זהו תהליך שלפעמים מקדים ממה שבני האדם רואים. ההשגחה האלוקית קורמת אור וגידים של ישועה והצלחה הרבה לפני שהיא מופיעה במציאות עצמה. כך הקדוש ברוך הוא מקדים תרופה למכה. הילד הזה גדל לא משועבד, הוא גדל בבית פרעה, הוא גדל עם התכונות הראויות של בן חורין, שמסוגל לעמוד איתן נוכח תופעות של עוול ועוולה. וזה כל מה שמספרת לנו התורה בהמשך על דמותו של משה. על אישיותו של משה הענק שבענקים יודעים אנו בעיקר מתוך ההמשך, אבל מתוך ילדותו בחרותו יודעים אנו שהוא נולד והוא אדם ילוד אישה עם כל המשתמע מכך, מצד שני הוא הגביע עוף והגיע לאותה מדרגה נעלה של אבי הנביאים. אבל לא ביום אחד הוא הגיע לכך, זהו תהליך מדורג, והגדל הילד, וההמשך אנחנו שומרים שהוא הופך להיות נער, והיא בימים ההן והגדל משה ויצא אל אחיו ויער בסבלותם. הנה כי כן משה גם כשהוא נמצא בבית פרעו, לא הצליחו להעלים או לא ניסו להעלים ממנו את מוצאו היהודי. הוא יודע טוב מי הם אחיו ויש לו קשר איתם, כך עולה גם בהמשך מתוך העובדה שהוא יוצר קשר עם אהרון לשהוא יתמנה בשליחות בסנה. מן הסתם גם היה קשר ביניהם בזמן שהותו במדיין בדרך זו אחרת כפי שעולה מבין השיטין. בכל אופן הוא יוצא לראות בסבלות אחיו והוא לא מסוגל להשלים עם העוול. וכשרואה איש מצרי מכה איש עברי, הוא עושה מעשה, ויח את המצרי ויתמנהו בחול. ולאחר מכן אנחנו מוצאים שהוא יוצא למחרת והוא רואה שני אנשים עברים ניצים. וגם כאן הוא איננו יכול לעבור לסדר היום והוא עושה מעשה. וכך גם בהמשך שהוא בורח מפחד פרעו שביקש להוציאו להורג על כך שהוא יקע את המצרי, אנחנו מוצאים אותו מגיע אל מדיין וגם שם הוא רואה עוול. הוא רואה את העוול שנעשה על ידי הרועים לבנות יתרו. וגם שם למרות שהוא ירא זר הוא איננו ניצב בעמדה פסיבית. הוא מתערב ועושה מעשה כי הוא איננו יכול לסבול את העובדה שיש עוול בעולם. זה עניינו הבסיסי של איש אלוקים. היכולת, כפי שמגדיר הרמב״ם את העניין הזה, רוח השם, המעלה הטרום-טרום נבואית, כדי להגיע לדרגה של הנהגה, של נבואה, יש צורך לגלות אכפתיות גדולה, מעורבות גדולה, שאיפה מוחלטת לצדק, גם כשהתנאים האישיים והפרטיים הם כאלה, שאולי בשביל מה אתה מתערב, אתה מסודר, שב מן הצד בשקט, תבלע את הלשון. לא כך עושה משה, ללא שיקולים של כדאיות לאורך כל הדרך, הוא מעורה ומעורב בהפרת מציאות של עוול. הוא איננו מסוגל להסכים למציאות הזו, וזה בעצם צעידתו הראשונה עלי מדרגתו הגדולה כאיש האלוקים. אנחנו יודעים שעוברים שנים הרבה, ומשה נותר אצל יתרו ורואה את צונו, הוא נושא את ביתו ציפורה לאישה, ונולדים לו שם בנים, שניים, גרשום, גר הייתי בארץ נוכריה. הנה כי כן, אנחנו יודעים שהוא חש שהוא בארץ נוכריה. מעניין אם נוכריה למצרים שהוא נולד בה, נוכריה לארץ ישראל שהוא עתיד אולי להגיע אליה, כך הוא אולי שמע משהו מתולדותיהם של אותם עברים, שאיש מצרי מכה איש עברי. איננו יודעים. בכל מקרה, שנים הרבה הוא שם. ככה כתוב גם מסיים את פרק ב' ויהי בימים הרבים ההם וימות מלך מצרים וינחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו ותעל שבתם אל האלוהים מן העבודה. הנה כי כן ימים במקרא זה שנה, ימים רבים שנים הרבה. וכן משה רבנו בבחרותו בגיל העשרה אולי בגיל 20 אנחנו מוצאים אותו בפרק ג' בן 80 כשהוא נוהג את צאן יתרו ומגיע להר האלוהים חורב. פה בא המהפך, כאן באה התפנית. שנים הרבה, ימים רבים חולפות מסוף האירועים של נערותו, בחרותו של משה, לאותם ימים שבהם הוא מתייצב מול הסנה, ויוצא לאחר מכן לשליחות, לישועה ולגאולה. אותם שנים רבות של הנחה, של זעקה, ובסופו של דבר, וישמע אלוהים את נעקתם, ויזכור אלוהים את בריתו, את אברהם, את יצחק ואת יעקב, ויר אלוהים את בני ישראל, וידע אלוהים. הידיעה האלוהית הזאת של התחברות מחדש עם עם ישראל, איננה נסרת ריקה. היא מיד קורמת אור וגידים, והיא באה לידי ביטוי במעמד הסנה. מעמד הסנה שנגלה למשה בהר האלוהים חורב. זהו המוקד של ספר שמות, הר האלוהים חורב. כאן יתגלה אליו במעמד הסנה, וכאן יקבל משה את יעודו, את מינויו, את שליחותו. כאן הוא יפגוש את אהרון אחיו שיצא לקראתו להר האלוהים, וכאן ישוב עם ישראל כולו לאחר יציאת מצרים, ויחנה פה עד סוף ספר שמות, במשך כשנה, ועל כך נדבר בפרשיות בהמשך. כאן הוא ילמד ויקבל תורה ומצוות, וכאן הוא יכשיר את עצמו להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש. כאן במעמד הסנה מתגלה הקדוש ברוך הוא מלאך השם בלבת אש מתוך הסנה. והסנה הוא כנראה צמח שראוי היה שיסטרף, והוא בוער באש והוא איננו נשרף, הוא לא קל, הוא לא נעלם. הדבר הזה הוא מסר חשוב בכך שהנה בעם ישראל זה המשך של אותו לפיד אש העובר בתוך החשיכה שראה אברהם אבינו. זוהי האש האוכלת את עם ישראל בשעה שבעב אדום ועינו אותם בארץ לא להם. הנה כל אלה מתממשים זה עתה. זהו קו אחד שמחבר בין המחזה של אברהם שפרס את התוכנית האלוקית ארוכת הטווח לבין אותו סנה שממשיך לבאור, והוא מבטא את העובדה של הבעירה המנסה לחלות ישראל ואינה מתבטלת, האומה הישראלית איננה מתבטלת. הבעירה הזאת לא מחלה אותה. פה מתחיל דו-שיח בין משה ובין הקדוש ברוך הוא, שצר לראות את המראה. פעם ראשונה התגלות נבואית. התגלות נבואית שבעצם הופכת את מהלך חייו של האיש הזה, שוודאי במשך אותם עשרות שנים הגיע למדרגות עצומות בשעה שהוא מתהלך עם הצון. הוא מצליח שם לשקוע בעימוד, בלימוד, בעיון, במחשבה, בהבנה והתבוננות בעניינים אלוקיים רמים ונשגבים, עד כדי כך שהוא זוכה להתגלות. בהתגלות הזאת בעצם מהפך חייו. הוא צריך לחזור למדיין, לארוז ולפנות למצרים. ואכן כשהוא מגיע בדו-שיח הזה עם הקדוש ברוך הוא נחרד, ולא בכדי, השליחות הזאת איננה פשוטה. הוא נשלח לשתי כתובות, זה דבר שיעבור כחוט השני לאורך כל הדרך. הוא צריך ללכת אל בני ישראל ולשכנע אותם שהם צריכים לצאת ממצרים. שהרי עם ישראל איננו מפגין כל יום באיזשהו מקום כזה או אחר במצרים, שלח את עמי, let my people go. לא זאת הייתה המציאות. עם ישראל היה שקוע עמוק עמוק בממתת שערי תומה, היה שקוע עמוק עמוק בתוך מציאות קשה, שהכתוב פה ממעט לתאר אותה באותם ימי גלות קשים. רמזים לכך יש בדברי יחזקאל הנביא, ואמירות רבות במדרשי חז"ל. ואנחנו יודעים שהמציאות במצרים הייתה קשה, ועם ישראל לא היה פנוי ודעתו לא הייתה פנויה לעניינים נכבדים ומרוממים. משה צריך להבקיע את ליבם כדי להעמיד לפניהם את האתגר ואת הרצון לצאת ממצרים. מאידך, כדי שהדבר הזה גם יוכל לקרום עור וגידים במהלך האנושי הרגיל, יש צורך לחבור אל פרעה. הוא השליט, הוא זה שיכול לעשות מעשה, הוא זה שיכול להכריע אם יצאו או לא יצאו. ולכן הכתובת השנייה שמולה התנהל המסע ומתן יהיה פרעו. אלו שני מסלולים מקבילים. לקדם את עם ישראל ברצון לצאת ממצרים, לקדם את הלחץ על פרעו כדי שהוא יוציא אותם ויאות להוציאה ממצרים. וכאן במהלך הדו-שיח הזה מבקש משה רבנו סדרה של חיזוקים לעצמו, להיות בטוח שהוא ראוי, ולא רק זאת, הם עזרים ואמצעים שיוכל באמצעותם לשכנע את השומעים לו, אם מתוך בני ישראל ואם מתוך המצרים, כדי להשתכנע שאכן השם שלח אותו, שאכן יש בכוח המשלח להוביל אותם אל היעד שהוא קבע. והדברים ברורים, הם אינם הולכים סתם כך. שלח את עמי ויעבדוני. וזה לך האות בהוציאך, כי אנוכי שלחתיך, בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוהים על ההר הזה. האמירה הזאת, שלח את עמי ויעבדוני, זוהי אמירה בסיסית במהלך מחציתו הראשונה של ספר שמות, היא בעצם הכותרת לספר כולו. עם ישראל לא יצא ממצרים כדי לצאת ממצרים. עם ישראל יצא ממצרים כדי לעבוד את השם, כדי להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש. התוכנית האלוקית פרוסה לפני משה עד תומה. הכתוב מתאר לנו את העובדה שעם ישראל יצא ואומר עלה אתכם מעוני מצרים אל ארץ הכנעני והחיתי והאמורי והפריזי והחיבי והיבוסי אל ארץ זבת חלב ודבש. הנה כי כן היעד ברור, זו איננה יציאה לשלושה ימים, זו איננה יציאה למציאות עמומה של מדבר ללא תוחלת, זאת יציאה כדי ללכת אל ארץ אחרת, אל ארץ האבות, כדי לממש את אותם תוכניות עתיקות יומין שנקבעו בברית בין הבתרים. זוהי האמירה, וכל הזמן הכתוב חוזר ומדגיש את העובדה שהוא השם אלוהי אברהם, יצחק ויעקב. זהו הביטוי שמרבים מאחוריו את כל הייעוד ואת כל השליחות. וגם פה בתוך התוכנית הגדולה והמורכבת הזו, ידגיש הקדוש ברוך הוא שהכל מתנהל תוך חישוב של כל פרט ופרט. והנה והיה כי תלכו לא תלכו ריקם, ושאלה אישה משכנתה ומגרת ביתה, כלי חסף וכלי זהב ושמלות, ושמתם על בניכם ועל בנותיכם וניצלתם את מצרים. הנה כי כן יש לשלם מחיר על העבודה. יש לשלם מחיר על הרכוש הרב שישראל יותירו אחרי 100 שנות עבדות, אחרי 200 שנות שהות במצרים. הנה יש לנו פה צורך לפצות, והקדוש ברוך הוא איננו מקפח שכר כל בריאה ובריאה. ואם יש מצב שבו יש צורך לפצות את עם ישראל גם בתחום הכספי, הרי הפיצוי יהיה מלא. הראייה האלוקית איננה רק תוכנית גדולה שמעמידה אתגרים נעלים. היא יורדת עד התהום, לכל פרט, לכל נקודה, לסחרה של כל איש ואישה שראויים לסחר. והקדוש ברוך הוא מחשב בתוך העשייה המורכבת והנכבדה הזו גם את פרטי הפרטים. זהו דבר שיחזור ויודגש לאורך כל הדרך. ההנהגה האלוקית היא הנהגה שהיא מלבד היותה כוללת הכל, היא גם נוגעת עד הפרט האחרון ולפרטי פרטים. משה בהחלט נבהל מן העניין הזה. יש לו סיבות טובות להיבהל. הם לא יאמינו לי, לא ישמעו בקולי, והקדוש ברוך הוא מחזק אותו ונתן בידו כלים כדי להעביר את המסרים. והטענה שהוא מעלה בסוף של כבד פה וכבד לשון, במובן זה שיש לי קשיים בתקשורת. וזה לא התפיסה הקלאסית שבהכרח מגמגם או משהו מן הסוג הזה, אלא יש פה בעצם ביטוי של חוסר יכולת לתקשר. 60 שנה אני כבר בערך לא במצרים. אני לא מכיר את הדמויות הפועלות, אני לא מעורב לא במנהיגים בקהילה היהודית ולא בהנהגה של השלטון המצרי. אלה יעדי המסע ומתן. הוא גם לא מכיר כל כך את השפה, הוא לא תרגל אותה. כבר 60 שנה שהוא לא מדבר מצרית. אדם שצריך לצאת למשימה כל כך נכבדה חייב להיות הרבה יותר מעורה והרבה יותר מעורב. זאת בעצם ההמלצה או ההבטחה האלוקית. אתה תקבל את אהרון. אהרון הלוי שהוא אחיך, יצא לקראתך. ואכן, אנחנו מוצאים בהמשך שהארון ממתין לו בהר האלוהים. כאן נקודת המפגש. הדרך המוליכה ממדיין למצרים עוברת דרך הר האלוהים. וכאן יהיה גם נקודת המפגש. בהליכה המשותפת של שני האחים הללו, יעבור העדכון הראשון, והם יערכו לקראת המפגש בהמשך הדרך. אנחנו מוצאים את משה רבנו חוזר, כנראה גורר רגליים, ובאיזשהו מקום המלאך במלון וכל מה שכרוך בפרשה הקצרה והקשה הזאת היא בעצם המרצה למשה, שלא יתעכב. העם הגיע שעתם להיגאל, ולמרות הקשיים האישיים המובנים שיש למשה רבינו, משה חייב להתנהל בזריזות ולקחת ולא להתעכב בעיכובים שונים כדי להגיע ולבצע את הדברים. המפגש עם אהרון מתרחש, והם מופיעים במצרים, ומיד אוספים את זקני ישראל. באמצעותם מנסה אהרון לתקשר. הוא הדובר של משה רבינו, והם עושים את האותות, והעם משתכנע ומאמין, ואנחנו מוצאים שהם שמחים ומקבלים, ויגדו וישתחוו. וכאן אנחנו עוברים מן המוקד האחד אל המוקד האחר, אולי המסובך יותר. זה שצריך לשלם מחיר מר עלי בדידו משחרור העם. אנחנו יודעים ששחרור מבית עבדים עלול לפתוח תיבת פנדורה שעוד רבים אחרים ילכו בעקבותיהם. בכל פעם אני נזכר בפסוקים הללו במסך הברזל שנפרץ. הוא נפרץ מתוך מסך קשה שאפשר היה לצאת ולצאת מתוכו בברית המועצות שלפני ההתפרקות של המשטר הקומוניסטי המר והאכזר. גם שם שלח את עמי הייתה הסיסמה, חבל ששכחו אותה ויעבדוני, אבל הסיסמה הזאת שבעצם הבילה את עם ישראל לפרוץ את המסגר הזה, ובעקבות זאת נפלו כל המחיצות, וגם אחרים זכו להרווחה. כך גם פה יציאת ישראל ממצרים היה בכוחה לפתוח מעגל קסמים, שישפיע לא רק על עם ישראל, אלא זאת הייתה מציאות מקיפה יותר, יסודית יותר, שהייתה יכולה לשנות את העניין מקצה אל קצה. ועל כן, על כף המוזניים מונחים פה במצרים בית עבדים, כפי שאנחנו מכירים את כינויה, הרבה מעבר לשחרורם של ישראל. בשעה שאהרון ומשה מופיעים אצל פרעה, שהוא, כפי שאמרנו קודם, המוקד השני שמולו צריך לנהל את המסע ומתן, הרי פרעה מיד אומר, מי השם אשר ישמע בקולו לשלח את בני ישראל? לא ידעתי את השם וגם את ישראל לא אשלח. הנה כי כן, אנחנו שומעים פה סיטואציה של התנערות מוחלטת, ואליבא דידו, בצדק, הוא לא מכיר, לא יודע, מופיעים לו שני זקינים, אחד בן 80, אחד בן 83, הוא מעניין בפני עצמו, למה הוא מנהל את המסע ומתן? למה הוא לא מצווה להורגם? הם מטרידים את מנוחתו, הם מפריחים רעיונות שהם בהחלט עלולים למוטט את כל שלטונו ואת הכפיפותם של העבדים הרבים שכפופים לו. הנה מסיבה לא ברורה, העוצמה האלוקית שטבועה בהם איננה מאפשרת לו לעלות על דעתו לפגוע בהם פיזית. הוא ינהל מאבק, הוא ינהל מאבק של ניסיון לגרור רגליים. הוא ינסה להעמיד בשלבים הראשונים אלטרנטיבות באמצעות חרטומים. הוא ינסה לעשות מעשים שיצמצמו את השפעתם של משה ואהרון ולא להיכנע, אבל הוא לא יעז לפגוע בהם. נקודה מעניינת שכדאי לתת עליה את הדעת גם כאן ולאורך כל הדרך בהמשך. הנה כי כן, הרעיונות שהם באים איתם הם רעיונות שמרגיזים את פרעה. והוא אכן יוצא משיווי משקל. הוא בעצם דורש מכאן ולהבא להכביד את העבודה על האנשים. שאל יהלכו וידמו לעצמם כל מיני רעיונות וכל מיני מחשבות של חופש. מחשבת החופש בארץ של עבדים מאוד מאוד מסוכנת. ועל כן, כדי לסלק מהם מחשבות פסולות כאלה, הוא בעצם מצווה על העם שלו להכביד את העול, לתת מכות קשות יותר, לא לספק את חומרי הגלם ולדרוש תוצרת של לבנים לפי מקובל עד כה. אין ספק שהמציאות הזאת הייתה קשה, הייתה כואבת ובמידה רבה יצרה זעזוע. הזעזוע הזה היה מול בני ישראל שפתאום מרגישים שהמפגש הפותח הזה לא היה לטובתם, לא רק שהם לא הצליחו להיבנות ממנו, תנאיהם הוראו. ומשה בעצמו גם הוא מסיים את הפרשה בתחושה מאוד מאוד קשה. בתחושה שמאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרע לעם הזה והצל לא הצלת את עמך. הנה התחושה היא שהבנתי, אמרת לי מראש שהדברים לא יתנהלו בזריזות, יהיה הכבדת לב. וכבר נאמר, והייתי מוכן לקטע הזה, אבל לא חשבתי שתהיה החרפה בתנאים של עם ישראל. זאת תופעה שלא ציפיתי לה. ידעתי שבאמת לא ייתן אתכם מלך מצרים להלוך, ידעתי שהדברים הללו לא יעבו בזריזות ובאופן מיידי, אבל באיזשהו מקום ציפיתי שהדברים הללו לא יסבכו את המצב ולא יקשו אותו עוד יותר. והנה לפתע פתאום אנחנו מוצאים את המציאות של הסיבוך. אנחנו גם מוצאים שלכן משה כל כך מזדעק וזועק ומצדיק את התעקשותו באותו מעמד של הסנה שהתרחש לא כל כך מזמן. שאלה מעניינת בפני עצמה, על מה ולמה ההתנהלות הייתה בהצגת בקשה לצאת ולסבוח להשם דרך שלושת ימים. מדוע לא נאמרו דברים ברורים? הולכים החוצה, הולכים לארץ ישראל. מדוע דרכי הרמייה עלו לכאורה שהשם הנחה את משה? ופה חשוב לומר, אי אפשר להופיע לפני פרעה האכזר עם דרישות קיצוניות, ואם נציב לפניו דרישה בלתי סבירה, הרי סירובו יהיה הגיוני. רק סירוב לדבר שהוא סביר, שהוא אנושי, שהוא הגיוני, צורך נפשי לעבוד את האלוהות, זה דבר שגם הוא יכול להבין. ואם גם על הדבר האלמנטרי הזה, הוא מתנגד, הרי פה אפשר לתת לו מכות וראוי לתת לו מכות. לבוא בדרישה רחוקה שדורשת בעצם שחרור של עם שלם, זוהי בעצם דרישה שלמעלה מכפי כוחו, ואז אם היה מסרב לה, לא היה ראוי להעניש אותו. ולכן כל מסע ומתן בכל מקום ועניין צריך להתנהל לא על פי הראייה האלוקית המוחלטת, אלא על פי היכולת של השותפים בו לקחת חלק, וזה מה שקורה. המציאות של הפתיחה הייתה קשה, אבל הדברים לא הסתיימו. ולמרות התחושה הקשה, אומר השם אל משה, אתה תראה אשר אעשה לפרעה, כי ביד חזקה ישלחם, וביד חזקה יגרשם מארצו.